שלום וברוכים הבאים לפודמאס, הפודקאסט של רשות המיסים, אני אביטל להב. אנו מגישים כעת את החלק השני של הרעיון עם אמיר דהן, מנהל קרן הפיצויים במס רכוש. בחלק הזה נעסוק בנזק עקיף שנגרם כתוצאה מאירועי איבה ובמלחמה. מה זה בדיוק נזק עקיף כתוצאה ממלחמה?
נזק עקיף ככה מוגדר בפשטות בחוק, הפסד או מניעת רווח שנגרם לעסק. חוק מס רכוש, כמו שאמרתי, לפני זה דיברנו על נזק ישיר, אמרתי זה חוק טריטוריאלי. כל אזרח וגם לא אזרח שנקלע לפיגוע או לטיל שפגע, גם אם אני עם רכב מחול ואני תייר ונפגע לי הרכב, אני זכאי לפיצוי. נזק עקיף הוא, כרגע החוק הרגיל הוא רק ליישובי ספר, זה יישובים שנמצאים בקצות המדינה, אם זה בצפון ובדרום, אז הם מוגדרים כיישוב ספר, אז הם זכאים דרך קבע לנזקים עקיפים, כמובן הם עומדים במספר תנאים בסיסיים.
כמובן, שוב, אנחנו נפרסם לינק לעמוד באתר רשות המיסים, שבו גם יש את הרשימה ברורה שמי הם יישובי הספר.
נכון, והם זכאים למה שנקרא אצלנו מסלול אדום, אבל הם צריכים לעמוד במספר תנאים של הפסקת פעילות, שבעצם לא שאני רק, זה שאני ישוב ספר, העיר שדרות היא ישוב ספר, צריך שיהיה איזשהו אירוע מלחמתי שגרם לי להפסיק את העבודה שלי. כרגע ישובי ספר בדרום
ובצפון. איך עסק מוכיח שהיה אירוע מלחמתי שגרם לו?
בוא נעשה את זה פשוט, קירת שמונה ישוב פונה.
כן.
והוא ישוב ספר.
אוקיי.
ברגע שהוא פונה, נוצרה הפסקת פעילות, כי אני לא יכול להפעיל את החנות שלי בעיר, כי פינו אותי מהישוב.
לא מפעילים חנות בעיר.
בדיוק. אז זה דבר אחד. בוא ניקח אפשרות שנייה בעיר אשקלון. רשום שאפשר להפעיל עסקים רק אם קיים מרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. זמן ההתגוננות 30 שניות. אני נמצא באזור,
יש לי בית קפה, אין בו מרחב מוגן במרחק של 30 שניות, אסור לפתוח אותו.
נוצרה לי הפסקת פעילות, הלכה למעשה, מאותו נושא. אפילו זה יכול להיות משהו יותר מזה. אני אותו בעל עסק עם בית קפה, ויש לי ילד קטן שבתי הספר סגורים.
כן.
בהנחיית פיקוד העורף, אני צריך לשמור עליו. הלכה למעשה, גם אם היה לי מרחב מוגן ליד החנות, ואני מנהל את הבית קפה, אין לי עובדים אחרים, אז הלכה למעשה נוצרה לי הפסקת פעילות בכל מצב.
כן.
אז כרגע,
כלומר, עסקים באותם יישובים, שהם יישובי ספר, אם התקיימו התנאים שדיברת עליהם, שיש איזשהו קשר סיבתי בין הפסקת פעילות עסקית לבין המלחמה, או איזשהו אירוע ביטחוני, יכולים להגיש תביעה לפיצויים. מה בדיוק המנגנון הפיצוי?
אז הנה, אנחנו כבר יצאנו במנגנון פיצוי כזה לפני 10 ימים בערך, ואנחנו כל היום בוחנים אותו, כל יום, איזה יישובים נכנסים עוד לתוך אותו מנגנון, שבעצם אנחנו מגדירים שהם עומדו בתנאי הפסקת הפעילות. אז בהתחלה התחלנו עם יישובים שפונו בדרום ובצפון, אם זה יישובים שפונו בדרום מתוקף מה שנקרא מלון אורחים, שפינו אותם.
אתה מדבר עכשיו על המצב הייחודי במלחמה הנוכחית,
נכון,
שאנחנו מכניסים עוד יישובים.
נכון.
אבל במצב של מבצעים רגילים, כמו שהיה לנו מבצעים כל כמה שנים ברצועת עזה, יש רשימה סגורה של יישובים שהם זכאים לעניין הזה. וזה. עכשיו, הפיצוי עצמו, מה הם מקבלים? הם מקבלים שקל לשקל בדיוק את הנזק שנגרם להם?
זה הרעיון של המסלול האדום, זה בסוף אתה זכאי לקבל שקל לשקל למה שנגרם לך. זה אומר שאת כל האובדן הכנסות שיש לך, שזה אומר אם הרשות, המדינה מפצה אותך על אובדן ההכנסות, אז אתה תשלם גם לעובדים שלך את התשלום מתחת. אם יש לך הפסדים, אני אתן דוגמאות שעולות המון בזמן האחרון, מפעלים בסדרות או בעוטף עזה וגם בצפון, שמנסים להילחם וכן להקטין את הנזק בזה שלפתוח את המפעל, אבל הם לוקחים רכבים ממוגנים כדי להסיע את העובדים.
כן.
אז
כמה שהם שילמו על הרכב הממוגן,
נכון, אנחנו מפצים, כל מיני הוצאות שהם עושים כדי להקטין את הנזק. אנחנו, כן, יש לנו רצון שהם כמה שיותר יפעילו את הנכסים, את העסקים שלהם.
איך מתמודדים? זה אזור שיש בו הרבה מאוד חקלאות. איך מתמודדים נזקים לחקלאות? אני יודע שזה מאוד מורכב.
הנזקים לחקלאות כרגע הם מאוד מורכבים, ונתנו מקדמות על
פספסת הזריעה. פספסת את כל הרווחים של שנה שלמה.
זה אחת הבעיות הקשות שאנחנו רואים אותן, במיוחד בעוטף עזה וגם בצפון. בצפון זה יותר מטעים, נשירים, שכבר יש להם הרבה שנים בקרקע, אבל בדרום יש לנו המון גידולי שדה, שכל תקופה הם מחדשים, ואם אתה לא מספיק לזרוע את תפוחי האדמה בזמן, אז בעצם עונת גידול שלמה הלכה לך קדימה. ואנחנו רואים נזקים עצומים בחקלאות גם בצפון וגם בדרום. חייב להדגיש בנושא הזה שאנחנו בעצם לכל יישובי הספר, אין בחקלאות ואין במסחר ושירותים, תיירות ותעשייה, אנחנו פתחנו מערכת לתשלום מקדמות, כי הם יישובי ספר והם זכאים דרך קבע, בלי קשר לחוקים שאנחנו מעבירים היום בכנסת ליתרת הארץ, חוקים והתקנות. ואנחנו כרגע הכנסנו לרשימה הזאת, זה התחיל שברשימה היו יישובים שפונו, אם זה קירת שמונה ומטולה בצפון ועוד יישובים באזור ובדרום, זה היה כל העוטף וסדרות. לאט לאט ראינו שגם יישובי קו העימות בצפון, שנכון שרובם לא פונו, אבל הלכה למעשה מההנחיות של פיקוד העורף וההנחיות המצטברות של פיקוד צפון שנתנו להם, נוצרה להם הלכה למעשה הפסקת פעילות. אז הכנסנו יישובים נוספים, בסוף השבוע הכנסנו את כל יישובי קו העימות. שאני אומר הכנסנו, זה אומר שרשות המיסים השתכנעה שהם עומדים בתנאי הפסקת הפעילות שיש בחוק. שזה אומר, אתה זכאי עכשיו לקבל פיצוי על נזק עקיף, אז הרחבנו את הרשימה גם בצפון וגם בדרום. כרגע המדינה כבר קיבלנו מעל 10,000 תביעות. בשבוע האחרון שילמנו מעל 500 מיליון שקל מקדמות בנושא הזה, והמטרה לעזור בתזרים המזומנים ככל שניתן. אם זה חוק קיים ואנחנו יכולים לפצות, זה המטרה שלנו. אז כרגע כמות התביעות והמקדמות היא די גדולה.
אוקיי, אז מה שדיברנו עליו עד עכשיו, המסלול אדום, זה משהו שקיים תמיד בעצם, מכניזם שקיים תמיד, כדי לפצות קבוצה סגורה של יישובים, שאת אומר עכשיו, בגלל המצב הנוכחי, אנחנו מרחיבים אותה קצת ומכניסים עוד יישובים לתוך המסלול הזה. מה קורה עם כל שאר חלקי הארץ? זאת אומרת, האירוע שאנחנו נמצאים בו עכשיו הוא אירוע שמשליך גם על יישובים שבהם מתקיימים לימודים ואין הוראות מיוחדות של כוחות הביטחון. המצב רוח הכללי, העובדה שלא יודע, יש אנשים בחול, זאת אומרת, יש שעתה גם בעסקים בתל אביב לצורך העניין.
אז מה שהמדינה עשתה, אז התחלנו עם המסלול האדום באמת כמו שאמרת, והוא נתן את הפתרון לצפון ולדרום, ולהם יש איזה מתווה מובנה, וגם דרך אגב אני חייב להגיד שיש היגיון, הם סובלים דרך קבע ובעוצמה הכי חזקה את המלחמה. בסדר? אז בגלל זה היתרון היחסי שלהם, שהם זכאים דרך קבע להגיש תביעה, והמכונה הזאת עובדת כרגיל. לגבי יתרת הארץ, עבר שבוע שעבר חוק בקריאה שלישית, שהוא חוק סיוע, שהמטרה העיקרית שלו זה היישובים בין הצפון לדרום, כולל מרכז הארץ.
כל מי שלא נכנס לאותו מסלול אדום.
כל מי שלא נכנס לאותו מסלול אדום, שהמדינה תשתתף בהוצאות הקבועות של העסק, והשתתפות בשכר שהעוסק החליט להחזיק את העובדים בחודש אוקטובר, ולא להוציא אותם לחלט, או להוריד להם ימי חופש, או כל מיני דברים כאלה, והוא החליט כן לשמר אותם, אז המדינה תשתתף גם ב-75%.
בוא נדבר רגע על החוק הזה. אם אני מבין נכון, החוק הזה מבחין בעצם בין עסקים קטנים יחסית, שהמחזור שלהם הוא בין 12,000 שקל ל-300,000 שקל בשנה, לבין עסקים גדולים יותר, מעל 300,000 שקל, ועד בעצם עד עסק של 400 מיליון
נכון,
מחזור שנתי.
אני אסביר. אז כמו שאמרתי, קודם כל, המהות של החקיקה היא דומה לקורונה. גם בקורונה היה פיצוי של מענק הוצאות גבוהות. הרעיון הרציונל היה שהעסקים יוכלו לשלם, הרי אם הפעילות יורדת, אני מסעדה בתל אביב, נתן לדוגמה, שלא עבדה מתחילת הלחימה ועד סוף חודש אוקטובר. כן. אז בעצם מצד אחד, כל ההוצאות השוטפות ירדו לו, כי הוא לא צריך לקנות חומרי גלם, אבל מצד שני, ארנונה וסחירות הוא אמור לשלם. אז המדינה רוצה לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו נפצה אותך עבור החלק הזה, שתוכל לצוף מעל המים ולא תיפגע, לא צריך להוציא כסף מהכיס, זה מצד אחד. ומהצד השני, אם יש עובדים כמו טבחים, או עובדים שהם חשובים לי לשמר אותם, כי בקורונה ראינו שהעובדים האלה יצאו לחלט, והיה לעסקים מאוד קשה להחזיר אותם. ואני רוצה לשמר אותם, אז המדינה תשתתף ב-75% מערך השכר של אותו עובד, כמובן כפוף לירידת המחזורים שיש לך. והמענק הזה בעצם מתחלק על מספר סוגים של עסקים. עסקים מ-12,000 שקלים, מחזור שנתי בשנת 22, עד 300,000 שקל, זה סכום די קבוע, מותנה בגובה ירידת המחזורים שלך. זה דיפרנציאלי, כי בעצם אם יש עסק שהמחזור שלו השנתי הוא 150,000 שקל.
יש טבלה כמובן.
יש טבלה, אם הוא נפגע ב-25%, תסכים איתי שהוא לא דומה לעסק שנפגע, מעל 90%.
כן.
זה מעל 90%, צריך לתת לו השתתפות גבוהה יותר.
איך עסקים מראים לרשות המסים בכמה הם נפגעו, עושים השוואה של מחזורים,
מחזורים של
דיווחים למעם בעצם.
של דיווחים למעם.
זאת אומרת, אני מניח שכדי לקבל מענק, אתה חייב לדווח למעם.
נכון.
גם אם יש דחייה.
נכון. עסקים פטורים שלא מדווחים למעם, מדווחים פעם בשנה, הם ייתנו הצהרה על גובה ירידת המחזורים שלהם. עסקים בין 107,000 שקלים, מחזור שנתי, עד 300,000 שקלים, הכל ייבדק לפי המחזורים שלהם שדווחו למעם. כאשר אנחנו הקלנו קצת עם העסקים עד 300,000, בעצם שהם ייכנסו למערכת המוחשבת שלנו החל משבוע הבא, הם רק יצטרכו למלא מסך של פרטים ומסך של הצהרות. הם לא יצטרכו להגיד מה המחזור שלי היה בתקופת הבסיס. סתם לדוגמה, אם אני עסק דו חודשי, אז המחזור שנקרא תקופת הבסיס, ההשוואה שאני עושה אליו, זה ספטמבר, אוקטובר.
אתה משווה כאילו ספטמבר, אוקטובר 2023, לספטמבר, אוקטובר 2022.
בדיוק.
אז אתה לא צריך לכתוב לנו את ספטמבר, אוקטובר 2022, אנחנו כבר יודעים.
וגם לא את 23, אנחנו נדע, רק אתה כן, כמו שאמרת, צריך לדווח על זה למעם, כי אחרת תן לנו מידע מה רמת הפגיעה שלך.
אז בעצם אם אנחנו לוקחים את המידע מתוך המערכות שלנו, ולא צריך להצהיר עליו, זה הליך מאוד מאוד פשוט.
לעסקים עד 300,000 שקל, זה יהיה מאוד פשוט.
כמעט לחיצת כפתור בעצם.
נכון. עדיין יהיו מקרים חריגים שהם מבקשו מאיתנו בהשגה לעשות כל מיני תיקונים. אני אסביר, מי שמבין את זה בזה קצת יבין על מה אני מדבר. אם אני עסק עם מחזור של 300,000 שקל והייתה לי מכירה עונית, איזה רכב שהיה לי בעסק, רשום בעסק, ומכרתי אותו, הוא מופיע בתוך, ומכרתי אותו עכשיו באוקטובר 2023.
כן, זה הקפיץ לי את המחזור בעצם.
הוא יקפיץ כאילו אין לי ירידת מחזורים, אז הוא יצטרך להגיש השגה כדי להסביר לנו, ואנחנו ננטרל את זה ונפצה איתו. אבל הרעיון הוא שיהיה קודם כל אוטומציה מהירה.
מה דרך אגב עושה עסק שהוא יחסית חדש ואין לו תקופה מקבילה?
יש לנו, בחקיקה יש מה שנקרא ממוצע מיום שהוא פתח את העסק עד חודש לפני תחילת הלחימה, לוקחים את כל התקופה הזאת ויוצרים לו ממוצע לתקופת הבסיס. יש פתרון לכל העסקים החדשים.
אוקיי. עכשיו העסקים הגדולים יותר, אלה שמעל 300,000?
מעל 300,000 זה מחולק בין עסקים מ-300,000 עד 100 מיליון, שלהם יש תקרת פיצוי של 600,000 שקלים. עסקים בין 100 מיליון ל-300,000 שקלים, יש להם תקרת פיצוי מקסימלית של 1,200,000, וזה עולה בקו ישר לפי גובה המחזור שלך. ככל שהמחזור שלך יותר גבוה מ-100,000 שקלים, אתה מקבל יותר על ה-600,000 שקלים, אבל עד מקסימום של 1,200,000. עסקים מעל 300,000 עד, 300 מיליון עד 400 מיליון, התקרה שלהם גם 1,200,000. העסקים האלה כן יצטרכו להקליד טיפה יותר נתונים, את תקופת הבסיס שלהם, תקופת הזכאות, וגם בגלל שאנחנו משתתפים בשכר של אותם עובדים, הם יצטרכו להגיד,
להגיש דוח ניקויים, אני מניח.
להגיש דוח ניקויים מצד אחד, ובגלל שתגמולי הביטוח, את תגמולי המילואים, הם מקבלים קצת באיחור, הם יצטרכו להגיד מה המדינה מתוך הדוח ניקויים שהגשתם,
החזירה להם.
מחזירה להם, כי אנחנו בעצם משלמים להם 75% מהשכר, אבל לא את הרכיב שהם קיבלו דרך משרתי המילואים.
דרך אגב, רציתי לשאול אותך, אנחנו במהלך המלחמה פרסמנו שעסקים בכל רחבי הארץ, לא רק ביישובי ספר, יכולים לקבל פיצוי על שכר שהם שילמו לעובדים שנעדרו בגלל שהעובדים האלה גרים ביישובים שפונו.
נכון.
האם זה גם מפוצה ב-75% או ש...
לא, זה כבר קשור לתקנות הוראת השעה, שאני מניח שעוד מעט תשאל אותי, תקנות של אמורות לעלות לכנסת מחר, וזה לא קשור ל-75%.
אוקיי, אז אותם עסקים גדולים מקבלים מאיתנו פיצוי על ההוצאות הקבועות, שזה בעצם ההוצאות מינוס השכר... ההוצאות בפועל מינוס השכר בעצם, נכון?
זה הוצאות, יש נוסחה, אני לא ילאה, אבל זה בעצם מסך ההוצאות של עסק שיש לו בשנה, עשינו ניתוח כמה מסך ההוצאות שיש לו, הן בדרך כלל הוצאות שקועות, הוצאות גבוהות, כן. וכמה הן הוצאות משתנות, שהן משתנות בהתאם ליצור שלך או למחירה שלך. והתקרה המקסימלית לעסקים שיורדים בין 80% ל-100%, אז ההנחה היא ש-22% מסך ההוצאות הן הוצאות גבוהות.
סך ההוצאות כולל שכר או בלי שכר?
בלי שכר, ללא שכר, הן הוצאות גבוהות, והיתרה הן הוצאות משתנות. אני שוב אומר, ישמעו איזה עסקים מסוימים ויגידו, רגע, לי זה לא מתאים. בסוף זה חליפה אחת. החליפה הזאת היא... לא תתאים כמו כפפה לכל סוגי העסקים במדינת ישראל. יש עדיין אפשרות למנהל להגדיל את המקדם הזה בעוד ב-1.5, אם זה 22%, אנחנו יכולים להגיע עד 33% מסך ההוצאות.
אם הגשת השגה והסברת לנו.
אם הגשת השגה, אבל גם זה לא תמיד הכי מתאים. בסוף זה חליפה אחת שאפשר לעשות בהתאמות מקסימליות, אבל אני חושב שבסוף החקיקה, אחרי כל השינויים שעברו בכנסת, היא נתנה את המעטפת הכי קרובה למציאות.
אוקיי.
לרוב העסקים.
אוקיי. אז אתה מתאר פה את המציאות לעסקים בכל הארץ, שבעצם מקבלים איזושהי נוסחה.
נכון.
נכון? אתה מדווח לי על ההוצאות, יש אחוז מסוים מההוצאות שקבעתי, שזה הפיצוי שאני נותן לך, אתה מדווח לי על השכר, אני נותן לך 75% מהשכר ששילמת, כמובן כפול שיעור הפגיעה, ויש שם מקום איזושהי נוסחה כזאת. לעומת עסקים ביישובים יישובי ספר או יישובים אחרים שהכרזנו עליהם, שיקבלו
פיצוי מלא.
שקל לשקל.
נכון.
בעצם. אני מתאר לעצמי שלחשב את הפיצוי שקל לשקל, זה פרוצדורה הרבה הרבה יותר מסובכת מאשר להפעיל את הנוסחה הזאת.
נכון, כי בוא נזכור ששקל לשקל זה ממש דביעה פרטנית.
זה שקל לשקל.
ממש עם כל ראש נזק שיש לעסק. זה לא איזו נוסחה נורמטיבית שהיא מהירה. אין ספק שזה יכול להיות תהליך טיפה יותר ארוך, אבל מבחינת בעל העסק הוא מקבל את כל הפיצוי, את כל הנזק שנגרם.
אם יש בעל עסק שאומר, עזוב אותי מה שקל לשקל. זאת אומרת, עד שאתה תגמור לשלם לי את השקל לשקל, כבר הספקתי אלף פעם להוציא את הסכום שאתה תיתן לי אותו בנוסחה.
מותר לו ללכת לבחור בין פיצוי לפי מסלול אדום, או לפיצוי לפי המענק סיוע, ולתקנות גם שאנחנו הולכים להתקין בימים הקרובים.
מה זה אותן תקנות?
תקנות. אז אמרנו שיש לנו מסלול אדום ליישובים שהם בקצות הארץ.
כן.
אמרנו ליתרת הארץ, עשינו מענק הוצאות גבוהות
נוסחה.
השתתפות בשכר. בנוסף לזה, יש יישובים שראינו שבחודש אוקטובר, גם בצפון וגם בדרום, הם הושפעו מהנחיות ההתגוננות הרבה יותר מעסקים בתל אביב. סתם לדוגמה, העיר אשדוד והעיר באר שבע, או גם נתיבות ואופקים, יש להם הנחיות מחמירות יותר מהעיר תל אביב במהלך חודש אוקטובר. אז אם ההנחיות אצלהם היו מחמירות יותר, בסוף אנחנו מתבססים מאוד על הנחיות פיקוד העורף, כי אני חושב שזה גם מאוד חשוב. הרצון הוא ש... ככל שאזרח יכול לצאת לעבוד, ככל שעסק יכול לפתוח את העסק שלו, הרצון הוא שהמדינה תמשיך לעבוד. אני מבין את הבעיה שנוצרה בשבועיים הראשונים, שהיה פחד אצל האזרחים, ובאמת המשק לא עבד. אבל היום הרצון הוא כמה שיותר לדחוף קדימה, שהעסקים יתחילו לעבוד ונחזור לעבוד. אז בעצם זיהינו שבעסקים, אני לא אגיד דווח, זה לא בדיוק דווח, כי זה יותר רשימת יישובים היום, אבל בדווח שבערך עד 40 קילומטר מרצועת עזה, לעסקים האלה היה פגיעה יותר חמורה, הנחיות יותר מחמירות מפיקוד העורף, של פיקוד העורף, הנחיות יותר מחמירות מהעיר תל אביב לדוגמה, או ראשון לציון, או רחובות,
ולהם אנחנו נותנים תקנות... כלומר, אנחנו אומרים על היישובים האלה, זה לא... העוטף, נכון. זה לא גבול לבנון, צד שני זה גם לא תל אביב.
נכון, ואז אנחנו נותנים להם פיצויים מורחבים, שזה בעצם פיצויים שדומים למה שמדינה נתנה בצוק איתן או בשומר חומות, זה אובדן הכנסות התקרה מסוימת, והעסקים האלה לגבי חודש אוקטובר, אנחנו נביא תקנות מחר לוועדת כספים, שבעצם מפצה אותם על אותו אובדן הכנסות שהיה להם, זה עדיין לא מסלול אדום, כי זה נוסחה אחת נורמטיבית עדיין, אבל הנוסחה הזאת היא כן נותנת להם פתרון, חליפה שנותנת להם גם, לא רק הוצאות גבוהות, גם את אובדן הרווח שיש להם, וזה מטיב יותר מעסקים אחרים במרכז הארץ, או בחיפה, או באזור אקו שנפגעו פחות מהמלחמה הזאת. אז בעצם פעם ראשונה שהמדינה, אני אגיד את זה ככה, רצה בשלושה מסלולים בו זמנית, בנזק העקיף, מצד אחד מסלול אדום ליישובי הספר, שזה דביעה שקל לשקל כמו שהגדרת,
כן.
וללא תקרת פיצוי, זה יכול להיות גם נזקים של חצי מיליארד שקל לאותו מפעל, ואנחנו מכירים כאלה נזקים באזור הדרום, יש שם מפעלים מאוד מאוד גדולים, עם מחזורים מאוד מאוד גדולים, שכרגע לא עובדים כבר יותר מחודש.
כן,
דפוס בערי, יש עוד הרבה מפעלים, אני לא רוצה לנקוט בשמות, אבל יש עוד הרבה מפעלים, יש מפעל שאני יכול לנקוט בשם שלו, שהוא נשרף, הוא חברה בורסאית וזה פורסם, מפעל נרלט,
כן.
אצלהם הנזק הוא עצום, ואם הם היו בנוסחת המחזורים, אז הם היו גם עם תקרת פיצוי, וגם תקופה רק אוקטובר כן. מול אוקטובר, פה הנזק יכול להתפרס על תקופה יותר ארוכה. אז יש לנו את המסלולים האדומים, אחרי זה יש לנו מתוך הקצוות, טיפה נכנסים לתוך מרכז הארץ, טיפה יותר, לא ממש למרכז הארץ, נשארים בדרום, שזה יהיה תקנות הוראת שעה, שגם פה אנחנו ניתן להם גם נוסחה נורמטיבית בדומה להוצאות הגבוהות, אבל מטיבה יותר, כי היא נותנת גם אובדן רווחים, ואחרי זה שעוד יותר מתקרבים למרכז הארץ, וליישובים שפחות נפגעו, יש את מענק הוצאות גבוהות. זה בעצם...
הוצאות גבוהות ושכר.
והוצאות גבוהות ושכר, זה בעצם גם מאוד מורכב, כי בואו נחשוב רק לרגע אחד, שיש לנו חברה שיש לה מספר סניפים, ויש לה סניף אחד בסדרות,
כן.
סניף אחד בבאר שבע, שזה התקנות, אובדן רווח, וסניף נוסף בתל אביב. בעצם לכל אזור יש להם זכאות אחרת.
כן.
פה הם זכאים לאדום בלי תקרת פיצוי, בבאר שבע הם זכאים רק למסלול מחזורים.
מה עושה חברה כזאת באמת?
אנחנו נצטרך להגיש שתי תביעות, אם היא תהיה זכאית גם לאדום וגם למענק הוצאות גבוהות, אז באדום היא תגיש את הכל, ואז אנחנו נוכל לבדוק אותה, אבל בוא נניח לרגע אחד שהיא תהיה זכאית רק למענק הוצאות גבוהות והשתתפות בשכר, ונוסחת המחזורים, כי יש לה סניף בבאר שבע. במקרה הזה היא צריך להגיש שתי תביעות, והתביעות האלה גם לא יוכלו לרוץ באוטומט. אני אסביר גם למה. חברה עם שני סניפים, לרוב המחזור של שני הסניפים מדווח למע"מ בפעם אחת. אחת.
כן.
ואז הוא צריך להראות לנו מה המחזור שהיה של באר שבע, כן. ומה המחזור שהיה של תל אביב, כי בכל מקום אתה זכאי לפיצוי אחר.
כן.
מאוד מורכב, אבל נפתור את זה בתוך ההוראת ביצוע. אני מניח שיהיו עם זה קצת חריקות בהתחלה, אבל אנחנו נמצא את הפתרונות לכל העסקים.
אוקיי, בסדר גמור. אמיר, תודה רבה לך.
תודה.
ועד כאן פודמס.
יודגש כי הדברים המובאים בפרק זה אינם באים במקום הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בפרק זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד.